אני רוצה לדבר על קצת על העניין של מתנה על מה שכתוב בתורה בהקשר לירושה, כי זה גם קשור קצת לדברים שלמדתם, וזה גם קצת נושא כללי. אני רוצה קצת לדבר על זה. הקושייה הראשונה, מה שצריך להקשות לכאורה, יש גמרא. הגמרא אומרת שאי אפשר להתנות על ירושה, מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. אז הגמרא שואלת, הרי בדבר שבממון מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו קיים. אומרת הגמרא, זה לא דומה, מכיוון שתמיד במתנה על מה שכתוב בתורה תמיד השני מוכל, כמו אדם שמקדש אישה על מנת שאין שר כסות ועונה, אז האישה מוכלת, אבל פה הבן לא מוכל. הוא מוכל, הוא אומר מפורש שהוא מוכל, הוא מוכל משום בושה, אבל באמת הוא לא מוכל. ככה זה לא הגמרא בכתובות, זה הגמרא בבבא בתרא, ולכן לא שייך, ולכן אי אפשר, אין מחילה בירושה. והגמרא הזאת בבבא בתרא היא קשה מאוד להבנה, היא סותרת את כל מה שאנחנו יודעים. הרי הראשונים הסבירו לנו במסכת כתובות שהסיבה שאי אפשר למחול על ירושה, מכיוון שירושה זה משהו מוזר. מצד אחד, עוד לא זכית בירושה, כי אם היית זוכה כבר בירושה בזמן שהמוריש עדיין בחיים, היית יכול להקנות את זה. אז מצד אחד לא זכית בירושה, ולכן אתה לא יכול להקנות את זה, ומצד שני זה נחשב כבר שזכית בירושה, כי היות והירושה באה ממילא, ברגע שהמוריש מת, הירושה באה ממילא, זה נקרא שזכית בירושה, אז לכן אתה לא יכול למחול על זה. אז זה מין דבר מוזר כזה, לא זכית בזה לעניין זה שאתה כבר לא יכול למחול, כי למחול אדם יכול רק על דבר שהוא עוד לא זכה, אבל הקנות אתה לא יכול, כי זה לא ברשותך, לכן אי אפשר למחול על ירושה. אומרת הגמרא, בירושה של אשתו הצד שהוא כן יכול למחול, כי זה לא ירושה שבאה ממילא, אלא זה על ידי מעשיו. היות וזה בא על ידי מעשיו, לכן הוא יכול למחול. ככה מבואה, זה פחות או יותר מה שיוצא מהגמרא. אז אבל בגמרא כתוב, בבבא בתרא כתוב לא ככה. כתוב שאדם לא יכול למחול על ירושה כי מתנה על מה שכתוב בתורה. הרי הבן מוכל. לא, זה לא, הוא לא מוכל. אחרי זה, אז כמדומני הראשונים מקשים את זה ומתרצים כל מיני תירוצים. הבעיה היא שהרמב״ם כך פוסק. הרמב״ם פוסק שאי אפשר למחול, שאי אפשר להתנות על ירושה, אף על פי שזה דבר שבממון, אבל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, אף על פי שבדבר שבממון קיים, אבל היות וכתוב חוקת משפט, אז החוקת משפט עושה שאי אפשר יהיה להתנות. בהלכות ירוש, באישה, כותב הרמב״ם כך, אם אדם מתנה בזמן האירוסין שהוא לא יירש את אשתו, אז הוא יכול להתנות, כי מתנה אדם על נחלה שבאה לו ממקום אחר, שלא יירשם. אבל אחרי הנישואים הוא לא יכול להסתלק את עצמו מירושת אשתו, כי מתנה על מה שכתוב בתורה, כי אף על פי שמתנה, זה עשו חיזוק, כי זה כמו מתנה על מה שכתוב בתורה. וזה לא מובן. ממה נפשך? הרי אחרי שהוא כבר זכה בירושה, אז ממה נפשך? האם זה נחשב שהוא כבר זכה בזה? או זה נחשב שהוא לא זכה בזה? אם זה נחשב שהוא זכה, אז הוא לא יכול לסלק את עצמו, כי הוא כבר זכה. אז זה לא מועיל סילוק, אלא מה? צריך להועיל הקנאה. והקנאה הוא לא יכול להקנות, כי זה לא שלו. זאת אומרת, כמו שאדם לא יכול לסלק את עצמו מפירות, אדם לא יכול לסלק את עצמו משום זכות של אשתו, אחרי שהוא זכה בזה, כי הוא כבר זכה. רק בקניין. אדם לא יכול לסלק את עצמו מזכויות, כי הוא כבר זכה, אז ממה נפשך? אז הדברים האלה צריכים קצת ביור. עוד קושייה הייתה לי בירושה, מי מתנה שלא תהיה ירושה. המוריש, האבא מתנה עם הבן שלו שלא יירש. בירושת האישה, לפי הקריטריון הזה, מי היה צריך להתנות? האישה, היא המוריש. וברמב״ם זה מופיע שהאיש מתנה. למה בירושת האישה כתב הרמב״ם שהאיש מתנה? הוא לא יכול להתנות יותר נכון. ובירושת הבא הזה כתב שהאיש מתנה. זה דבר שני. דבר שלישי, הגמרא שואלת מתנה על מה שכתוב בתורת נאו בטל. אני לא מבין איך שהיה תנאי בירושה. מה הוא מתנה? אם אתה תיקח את הירושה אני לא אמות? מה הוא מתנה בדיוק? בכל תנאי אני מבין. אני אומר לאישה, תקשיבי, אם את רוצה להתחתן איתי, אז אני מתנה שאם את לא מסכימה לוותר על השאר כסות ועונה, שאר כסות ועונה זה חוד, אבל לא משנה, אז אני עושה איתך מקח וממקה, אני מתנה איתך שאם אתה לא מוותר על זכות הונאה או על זכות, על זכות אחרת שיש לך, אז אני לא עושה את המק. אבל מה אני מתנה פה, ריבי נשאר, מה אני מתנה? אם אני לא, אם אתה לא לוקח את הירושה, אני לא אמות. מה אני מתנה? איזה תנאי אני עושה כאן? אז הגמרא מתחילה לפלפל אם זה מתנה מה שכתוב בתורה או לא, והראשונים מתחילים לשאול, הרי זה נחלה שבא לו לאדם. מה שייך פה בכלל המושג תנאי? איך הגמרא בכלל מזכירה את המושג תנאי? הרי לא שייך פה תנאי, מי אתה מתנה בדיוק? כן? זה דין אחר? זה דין נוסף? מצווה לקיים דברי אמת? אנחנו לא יודעים אם זה יתבטל פה. אנחנו לא יודעים מה הדין. אז האמת היא, ואני מרשה לעצמי לומר, מה שאני אומר עכשיו זה נגד רבי עקיבא איגר, וזה חוצפה גדולה, אבל בדברי תורה מותר גם קטטי אורייתא שרי. ישנה משנה במסכת פאה, ששם כתוב שאדם שאומר, הרי אני לוקח את, מה, את, 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 את הלקט שיפול, הרי אני לוקח, הרי זה מתנה על מה שכתוב בתורה. משנה אומרת, אדם, לא, סליחה, לא כתוב המשנה, לא כתוב מתנה, כתוב שלא יכול, דברה בטלים. את אדם שמתנה, הוא יקצור ויפול לקט, והוא בכל זאת רוצה לזכות בלקט. הוא רוצה שהלקט יישאר שלו, שהוא ייקח את זה. הרי אני קוצר על מנת שמה שאני נופל, אני נוטל. אז דברה בטלים. והרמב״ם והרב, רבנו הברטנורה, אומרים שזה בגלל שזה מתנה על מה שכתוב בתורה. מקשר בקווי איגר, מה שייך שמתנה על מה שכתוב בתורה? מתנה על מה שכתוב בתורה שייך בקניינים. אני עושה קניין, ואני מתנה שאם אתה לא תסכים איתי, אז הקניין בטל. אבל פה מה אני, מה אני עושה? מה אני מתנה על מה? עם מי אני מתנה? אני אומר לרבן שלהם, תקשיב, אני לא קוצר אם אתה לא מסכים שיהיה דין, לא יהיה דין לקט? אל תקצור. עם מי אתה מתנה פה? והאמת היא שרב עקיבא איגר הזה מופיע בעוד מקומות אותו סגנון. אני רוצה להגיד שהמילה, פירוש המילה מתנה, אין הכוונה תנאי במובן שאנחנו מבינים condition, אלא תנאי זה to declare, לתת הצעה, להגיד איזה דיבור. אני מצהיר. אין לזה קשר ללכות קניינים, ללכות, למובן של condition. זה לא תנאי. אוקיי, אבל עדיין נשאר קשה. מה פה שאני עושה תנאי? אני עושה תנאי. אני אשבור לך את המשקפיים בתנאי שאני לא מתחייב בהלכות נזיקין. אני אתן לך סתירה על מנת שאני לא מתחייב מדין חויבל. מה? כן? אני יודע שבמקומות מסוימים יש רבנים מסוימים שלפני שבת עושים, קצת מזיזים את השבת לפה ולשם, שהיא לא תחייב אותם. אבל כמו שזה עוזר להם, זה עוזר פה. מה, 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 מה שייך? אז אני רוצה, אני אסביר קודם בפה. שימו לב שהמשנה בפה לא דיברה על פאה, אלא דיברה רק על לקט. עכשיו תקשיבו טוב. אדם קוצר את התבועה, וכשהוא קוצר, נופל לו שיבולת. מתי השיבולת הזאת נהפכה להיות של העניים? כשהיא נגעה ברצפה, או כשהיא נפלה מהיד שלי? לעניות דעתי, זה מחלוקת ראשונים. ישנה משנה בפאה, שמי ששם סל מתחת לענבים, והענבים נפרטו לתוך הסל, עובר על איסור, אל תשג גבול עולים. למה? כי הוא גזל את העניים. יש משנה כזאת? זה טוב שיש מישהו שיכול לבקר אותך. כן? אני לא מבין את המשנה הזאת. אדם שלוקח מתנות עניים, הוא עובר על איסור של לקחת מתנות עניים. למה צריכים להביא פסוק, אל תעשה גבול עולים? ולי זה, אתה לוקח מתנות עניים, אתה עובר על איסור של גזל מתנות עניים. התשובה היא, אז כאן יש מחלוקת ראשונים איך לפרש את המשנה הזאת. יש ראשונים שאומרים שאני באמת לא עברתי על איסור גזל מתנות עניים. למה? העניים זוכים בפרט כשזה נגע ברצפה. ואני לקחתי את זה לפני שזה נגע ברצפה. אז בעצם, אני לא גזלתי את העניים. אבל מה? היות ועשיתי פטנט שיגרום שלמייסה לא יהיה לעניים לקט, לא יהיה לעניים פרט, אז עברתי על כסי גבול עולים. אבל באמת, לא עברתי איסור של גזל מדעניים, כי העניים לא זכו בזה עד שזה לא הגיע לרצפה. ואני תפסתי את זה לפני שעניים זכו. הדעה השנייה, אומרת הפוך, לא, העניים זכו בזה מיד. וזה גוף מה שלומדים מהפסוק. שעניים זכו בזה מיד. איך שלא יהיה, מבואר כאן במשנה, שאם הייתי יכול לעשות פטנט, והשיבולת שנופלת לזכות בה, אז הייתי מפקיע מתנות עניים. זאת אומרת, אם אני הייתי רואה את השיבולת נופלת ועושה איזה זכייה בה, הייתי מפקיע מתנות עניים. אז יש לי פטנט. אני אגיד לכם מה הפטנט שלי. אני אעמוד ליד כל בן אדם שקוצר, וכל פעם שטיפול שיבולת אני אגיד זוכתו לי חצרי, ואז אני זוכה בזה לפני שעניים זכו. טוב, אני חושב שאם אני אעמוד בשדה שלי, כל פעם שאני אגיד זוכתו לסודי, זוכתו לסודי, אני חושב שההפסד יהיה יותר גדול מהכמה שיבולים שיפלו. אז אני עושה פטנט יותר טוב. אני עומד בתחילת היום, ואני אומר, כל שיבולה שטיפול, זוכתו לחצרי לפני שהיא נגעה ברצפה. למה אי אפשר לעשות את זה? החיוב לקט זה אחרי שנגע ברצפה, לא קודם. לזה קוראים נבל ברשות התורה, מסכים איתך. אבל הוא... אני רוצה להגיד לכם משהו שאני מרשה לעצמי לומר, לא יודע אם זה נגד וייגר, אבל זה נגד כל מה שאתם למדתם, אני חושש. מתנה על מה שכתוב בתורה זה לא הפקעת חלות, זה איסור. כשאפשט בזהו ככה, הריבין של אילם אמר לך לעשות ככה, אתה אל תתחכם. אני לא יודע פה, אבל במדינת ישראל יש חוק. שאם אתה חותם עם עובדים שהם מוותרים על הפנסיה שלהם, מוותרים על הזכויות של הסושיאל, זה בטל. יש סוג של דברים שאתה לא יכול לחתום עליהם. כאילו המדינה אומרת, אפילו אם אתה מוותר, הוויתור לא חל. זה בנוי על אותו היגיון להבדיל של מתנה על מה שכתוב בתורה. מתנה על מה שכתוב בתורה זה לא הפקעת החלות. מתנה על מה שכתוב בתורה, הכוונה היא ככה. הריבי נשלי לממר שתעשה ככה, אתה אל תתחכם. אתה לא יכול לעשות אחרת מה שהריבי נשלי לממר. לכן, אם אני באמת אעשה פעולת שחייה בשיבולים, בשנייה שזה נופל, אז זה לא לקט. זה אני מותר לי לעשות. אם אני זוכה בעומר ששכחו פועלים לפני שאני שוכח, זה הפקעתי את הצורה של שכחה. אבל אם אני עושה איזה תנאי שכל מה שיפול אני זוכה בזה, אז מבחינה משפטית אולי עשיתי פה איזה קומבינה. אבל התורה אמרה שמה שנלקט תשאיר לעניים, ואתה עושה פעולה נגד מה שהתורה רוצה. וזה הגדר של מתנה על מה שכתוב בתורה. ירושה זה לא כמו שחשבנו, שאם אדם מת, הנכסים שלו עוברים ממילא ליורשים. ירושה זה בן אדם מוריש את הנכסים שלו ליורשים. הוא מוריש להם. זה לא עובר ממילא. הוא מוריש. והיות והוא מוריש, הוא היה יכול לקבוע מי יירש ומי לא יירש. והיות וזה לא עיקר הנושא, אז אני לא אביא את כל ההוכחות שיש לי ליסוד הזה, אבל אני אביא הוכחה אחת. הרמב״ם אומר שאצל גויים, היות ואין מצוות ירושה, אז האבא גוי יכול לקבוע מי יירש אותו. אני לא מבין, אם ירושה זה ממילא, שכשבן אדם מת, הבן שלו יורש אותו, אז אצל הגוי הוא לא יותר בעלים על החיים ומוות שלו מאשר אצל היהודים. אם אנחנו מבינים שזה בגלל שאין מצווה אצל הגוי, ולכן לא שייך מתנה על מה שכתוב הצורה לגוי, אנחנו מבינים זה חוזר לדין האוריג'ינל, לדין המקורי, שבעצם המוריש הוא נותן, הוא מוריש. אבל אם זה היה דין שזה ממילא, ירושה זה ממילא, כשבן אדם מת, אז הרכוש שלו expire, ולכן זה עובר לילדים שלו, אז מה ש... אולי שייך בכלל להבין את זה. ויש עוד כמה הוכחות בגמרא לזה, ליסוד הזה. שלהוריש זה המוריש מוריש. זה לא עובר, כמובן, למעשה זה עובר מאליו, אבל מבחינת ההסתכלות על הדבר הוא מוריש. להיות והוא מוריש, אז הוא היה בעלים להחליט למי כן ולמי לא. ובאמת רבי יוחנן בן ברוקה סובר שהוא כן יכול להחליט למי כן ולמי. הוא יכול למעט ולהוסיף. אז לכן אומרת התורה, זה מתנה על מה שכתוב בתורה. מה פשט? הוא לא יכול, הוא בעלים על הרכוש שלו, ודאי שהוא בעלים, הוא יכול לתת למי שרוצה. אבל התורה אמרה להוריש ליורשים, ואתה רוצה להוריש לא ליורשים. אתה אסור לך לעשות את זה. כן?
לפי דבריך זה יהיה מחלוקת אביי ורבא.
על מה?
על יעבד לא מענה.
האמת היא שגם ביעבד לא מענה אני מבין ככה. שזה לא בטל מאליו, אלא שזה איסור.
אבל למה זה לא... למה במס המשקטוב זה כתוב בתורה? למה זה לא מחלוקת אביי ורבא?
מכיוון ששם הם לא חלקו.
אבל זה אותו דין.
אותו יסוד, לא אותו דין. זה שני דינים נפרדים, זה אותו יסוד. גם במתנה על מה ש... גם באי אביד לא מעני, אני מבין שזה לא הפשט שאני לא בעלים לעשות את המעשה, אלא שהיות והתורה אסרה את זה, לכן המעשה בטל. ובעזרת השם, אם נלמד פעם תמורה, אני אוכיח לך את זה. אני אוכיח את זה, אני זוכר שמישהו התבקח איתי פעם, וראיתי לו שזה כתוב מפורש בתוספות. פשוט קשה לנו גלוש לעוד דברים, אבל גם בגנים גם באי אביד לא מעני זה הפשט. על כל פנים, עכשיו לפי זה נבין עוד דברים. בהגמרא הפוסקים להלכה, שאדם מתנה עם חברו על מנת שלא תשמתני שביעית, אז השביעית לא משמתת. כמובן, אם הוא אמר את התנאי נכון, מסביר רבי עקיבא איגר, איך זה חל? כי אני מתנה איתך שאני מלווה לך בתנאי שלא תשמת שביעית. ואם שביעית שמתה, זה לא הלוואה, בטלה הלוואה. אם בטלה הלוואה, אז אין שמיטה. אני לא מבין את רבי וייגר, ממש לא מבין את רבי וייגר. בטלה הלוואה, אז מה זה כן? איך מגדירים כסף שלי שנמצא אצלך? מה? יש כמה שמות. גזל, פיקדון, מקח, הושק, יש we have a whole list. כל הדברים האלה, בלי יוצא מן הכלל, אם זקפן במלווה, שביעית משמטת. אין סוג חוב ששביעית לא משמטת. כל החובות ששביעית לא משמטת, זה לא בגלל שקוראים איזה שם אחר. זה לא שינוי השם. שינוי השם מועיל לחולה. זה לא מועיל להלכה. ההבדל, כל סוגי החוב האחרים שאין עליהם שמיטה, בגלל שדרגת החיוב שונה. זה לא חיוב של חוב, זה חיוב מסוג אחר. אבל אני הבאתי לך כסף, ועכשיו התברר שהבאתי לך בטעות, כי אתה לא קיימת את התנאי, אז זה נפח למה? למה? איך? גזל. אדם שגזל ועכשיו זקף עליו במיל ומאדים? כן, אז בוא, אתה לא יכול להגיד שזה נהיה גזל גמור, והתברר למפרע שהשתמשתי בכסף שלא כדין. גזלתי אותו, עשקתי, רצצתי, כל מה שאתה רוצה, אבל עכשיו הכסף לא בעין. כסף שלא בעין זה חוב של מלווה. תקרא לזה עם כל השמות שאתה רוצה. מה זה משנה? אז ליישב את רקבי אני לא יודע. זה קושיה חזקה. אבל אני חושב שהפשט הוא אחרת לגמרי. ואני אסביר. מתנה על מה שכתוב בתורה, כמו שהסברנו, זה לא תנאי ממש של קונדישן, אלא זה עסקה. עכשיו, מה נקודת המחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, אם אפשר להתנות על מתנה על מה שכתוב בתורה, דבר שממון תנאו בטל או לא? זה שסובר שדבר שממון תנאו בטל, מסביר שמתנה על מה שכתוב בתורה, בדבר שממון זה מכילה. עכשיו, מה הפשט שזה מכילה? אפשר להבין מכילה בשתי דרכים. אפשר להבין מכילה, הכוונה היא, זה בכלל לא מקח או ממקה, זה לא הלוואה בשביס. זה מכילה, זה מתנה, אני נתתי לך מתנה. זה אפשרות אחת להבין. אבל מי שיעיין בראשונים יראה שלא כך הם מבינים, ברמב"ן וברשב"א. אלא הפשט הוא, התורה כשהיא עשתה תנאי, עשתה דין ממוני, היא עשתה את זה לטובת האיש שזה לטובתו. בשביל השני זה לא מצווה, של השני זה ממון, ובממון הוא רשאי לעשות מכילה. אז המכילה זה לא הפשט שכאילו זה לא הונאה, זה מכילה, זה לא החזרת חוב בשביעית, זה מתנה. לא, זה הפקעת חוב בשביעית, רק שללווה התורה התיר. כל האיסור שלא לגבות חוב בשביעית זה למלווה. בשביל הלווה זה דין ממוני ומותר. מי שידייק בלשון הראשונים יראה שזה הפשט, שזה לא הפשט שזה מכילה במובן שאם אני מאכלתי זה כאילו נתתי לך מתנה. לא, זה תנאי, זה עובד לכל תנאים, רק שלמלווה מותר לוותר על הזכות שלו. ללווה, סליחה, ללווה מותר לוותר על הזכות שלו. אז בשביעית, אם אני... הלווה ויתר על הזכות שלו, וזה יות וזה מומן, מותר לו. זה הכל. עכשיו נחזור לירושה. בירושה, מצד האבא זה ירושה. מצד הבן, מה זה? זה מומן. אז באופן עקרוני, היה אפשר שיועיל תנאי. מדוע? כי האבא עושה תנאי. הוא אומר, אני לא רוצה שאתה תירש. ואם הבן היה יכול למחול על הירושה, אז התנאי היה מועיל מדין. את מתנה על מה שכתור, הדבר שבמון. לא ש... זה לא תנאי במובן של מייסה, או במובן של קניין, או במובן של זה, כי אין דבר כזה. אלא זה היה חל בגלל שהבן יכול למחול. אבל הבן לא יכול למחול, כי הוא עוד לא זכה בזה. הבן לא יכול למחול. יש כאן מצב שלגבי האבא, האבא היה יכול להתנות, אבל הבן לא. כי הבן עדיין לא זכה בזה. אי, מה נגיד, דבר שלא זכית אתה יכול למחול? לא, ירושה שבאה לו לאדם בלי מעשה, הוא לא יכול למחול. לכן מצד האבא, באמת האבא יכול להתנות. אבל בדבר שבממון התנאי חל, רק אם הצד השני מקבל את זה. פה הצד השני לא יכול למחול. אז לכן זה נשאר תנאי באוויר. למה הגמרא אומרת לשון אחרת? למה הגמרא אומרת לשון שהוא עושה את זה משום בושה? פשוט מאוד. מכיוון שאם לא, לולא הסברה הזאת, היינו אומרים שהמחילה שהבן תועיל מועילה עכשיו, תועיל כשאבא ימות. הוא כאילו אומר עכשיו מחילה, הוא מוכל עכשיו, והמחילה תועיל כשאבא ימות. ואז לכאורה כן מועילה מחילה, או יש צד שמועיל מחילה. אז אומרים לא, הוא לא מוכל באמת, אלא הוא רק בשביל לרצות את האבא. אז יוצא אם כן, שבאמת יסוד הדין הוא זה מתנה על מה שכתוב בתורה. כי באופן עקרוני האבא הוא המוריש, הוא יכול לקבוע. רק בגלל שהבן לא זכה בזה, לכן אי אפשר להתנות, כי הבן לא זכה. אז הבן לא יכול למחול. לכן זה נשאר דין תורה בלבד. עד כאן מובן? זה בסדר? עכשיו נלך לאישה. באישה המצב הוא הפוך. האישה היא לא כמו אבא שמוריש. הבעל יורש את אשתו על ידי קניין הנישואין, בין מדאורייתא בין מדרבנן, בין אם זה מדאורייתא בין אם זה מדרבנן. אנחנו נדבר על דאורייתא כי זה יותר קל, כן? אנחנו נדבר על דאורייתא כי זה יותר קל. אבל בין אם זה מדאורייתא בין אם זה מדרבנן, האבא הוא המוריש, הוא היורש. הבעל לא יורש, סליחה. אז כשהאישה מתנה שבעלה לא יירש אותה, היא לא בעלים על הירושה, אלא מה? אז עכשיו תלוי מתי הבעל מתנה. מתי הבעל מתנה? אם הבעל מתנה לפני האירוסין, לפני הנישואין, בזמן האירוסין, אז עדיין הוא לא זכה בקניין שמקנה לו את נכסי אשתו, להיות והקניין הזה לא חל, אז הוא יכול להתנות שהוא לא רוצה לזכות בזכות הזאת. זה פשוט. אם הוא מתנה אחרי הנישואין, אז יש כאן בעיה. את מה שהוא כבר זכה, הוא לא יכול להתנות. הוא יכול להקנות אולי, אבל לא להתנות. כן? הוא יכול להתנות, אבל לא להתנות. את מה שהוא לא זכה עדיין, עכשיו תלוי. כשאדם מתנה על נכסי אשתו, יכולים להיות שתי אפשרויות. או שהיא כבר קיבלה את הנכסים, או שהיא עדיין לא קיבלה אותה. וכמדומני שהנושא הכלים של הרמב״ם הסתפקו בשאלה, האם מה שהרמב״ם סובר שאדם לא יכול להתנות על נכסי אשתו אחרי הנישואים, אם זה נאמר רק על נכסים שהיא כבר זכתה בהם, או גם נכסים שהיא לא זכתה בהם. בפשטות לשון הרמב״ם, אני בוש ונכלם להגיד שלא עיינתי בזה מספיק טוב השבוע, ואתם צריכים לעיין בזה יותר טוב ממני, אבל כמדומני שלשון הרמב״ם מוכיחה שמבחינה זאת אין הבדל. גם נכסים שהאישה עדיין לא ירשה, לא הגיע לידיה, אם אחרי הנישואין הוא לא יכול להתנות עליה. עכשיו זה מובן טוב מאוד. לגבי לפני הירושה, לפני הנישואין, אז הוא יכול להתנות. למה? כי הוא מתנה שהקניין שיעשה באשתו לא יזכה לו את הממונה. זה בסדר, זה אפשר להתנות. אז זה דבר שבממון ואפשר להתנות את זה. אבל אחרי הנישואין, אז לגבי מה שהיא תזכה עכשיו, זה, הוא לא יכול לעשות על זה קניין, כי הוא עדיין לא זכה בזה. היא עוד חיה. הוא לא יכול לעשות על זה קניין. והוא גם לא יכול להסתלק, כי בזכות ירושה הוא כבר זכה. אז להסתלק הוא לא יכול כי הוא כבר זכה, ולהתנות הוא לא יכול כי הדין הזה כבר חל וזה ממילא, זה כבר לא על ידי מעשה, אז לכן בנכס, אחרי שהוא כבר ניסית, אפילו בנכסים שעתידים לבוא, הוא לא יכול לסלק את עצמו. מפירות הוא יכול לסלק את עצמו, לפחות על ידי קניין. למה? מכיוון שלגבי פירות אנחנו אומרים זה זכות שעכשיו אדם יכול לסלק את עצמו מזכות שהוא לא יזכה בה. אבל לגבי זכות ירושה, הוא לא זוכה עכשיו. אלא במה הוא עומד לזכות? אז לגבי זה יש את הדין סילוק. כל הסברות שהראשונים אמרו זה נכון, אבל רק לגבי הממון, לגבי הממון שהוא כבר נהיה שם יורש, כבר חל עליו שם יורש כי הוא כבר אשתו נשואה, כן? אז סילוק לא יכול להועיל פה, כי אין פה סילוק. סילוק יכול, אדם יכול לסלק את עצמו רק ממון שהוא צריך לזכות פה. פה הוא לא צריך לזכות בממון הזה. הוא לא זוכה בממון, לכן הוא לא יכול להסתלק מהממון הזה. אלא הוא יכול להתנות. להתנות הוא לא יכול עכשיו. לכן, בירושת הבעל, אז תלוי. אם זה לפני האירוסין, אם הוא מתנה בזמן האירוסין, אז הוא לא זכה עדיין בזה. אז הוא יכול להתנות שהנישואין לא יזכו אותו, לא יזכו אותו בנכסי אשתו. אבל אם הוא כבר נישואין, אלא מאי, הוא רוצה לסלק את עצמו מממון שהיא עדיין לא זכתה בזה. פה היא לא יכול, כי ממון נפשך. איך נגדיר את זה? תנאי? בתנאי הוא היה יכול לעשות, אבל אי אפשר. כי זה מתנה על מה שכתוב בתורה. אמנם ירושת הבעל זה לא מה שכתוב בתורה, וזה אסור חיזוק כמו שכתוב בתורה. לסלק את עצמו הוא לא יכול, כי הוא כבר זכה בזה. להקנות את זה הוא לא יכול, כי אין לו דין ממון על הדבר הזה. אז לכן הוא נשאר במציאות שהוא תקוע, ואי אפשר, הוא לא יכול לעשות שום דבר בדבר הזה. כן? הקושי היחיד, מה שנשאר לי, שלכאורה בגמרא תולים את זה במחלוקת רב ושמואל. כן? אם מתנה מה שכתוב בתורה תנאו קיים או תנאו בטל. עכשיו אני רוצה להוסיף איזושהי נקודה מסוימת. הגמרא אומרת, וזה הרמב"ם פסק, שבהונאה אנחנו אומרים שאדם לא יכול להתנות על הונאה. למה? כי הוא לא ידע למחול. הוא לא ידע למחול. יש לי קושייה, ממה נפשך? אם אנחנו אומרים שאדם לא יכול לקבל על עצמו התחייבות ממונית שהוא לא יודע כמה זה, אז מה זה קשור למתנה מה שכתוב בתורה? סתם, אדם לא יכול לקבל על עצמו התחייבות כשהוא לא יודע כמה כסף זה. ואגב, זו שיטת הרמב"ם. שיטת הרמב"ם שאדם לא יכול להקנות דבר שהוא לא יודע כמה זה. אז מה נפשך? אם אדם לא יכול להקנות דבר שהוא לא יודע כמה זה, אז למה זה קשור למתנה על מה שכתוב בתורה? אז אני אגיד לכם מה שנראה לעניות דעתי, ואני חושב שזה יסוד שמפתח להמון המון הלכות. כשאדם מתחייב משהו, כל התחייבות שהיא, יש שני זמנים של ההתחייבות. בזמן שהוא התחייב ובזמן שהיא חלה. לדוגמה, אדם שהתחייב להיות שומר, למה זה לא אסמכת? הרי מה זה אסמכת? אם יקרה כך וכך, אני אשלם. מתנה שומר חינם להיות כשואל, למה זה לא אסמכת? קודם כל, אסמכת לא מועיל גם אם עושים קניין, ובמתנה שומר שכר להיות שואל, המסקנה של הגמרא שלא עושים קניין. התשובה היא, אני אגיד לכם למה. כשמתנה שומע חינם להיות כשואל, הוא לא חייב כשהחפץ יובד, הוא חייב עכשיו. הוא נהיה עכשיו שואל. הוא התחייב עכשיו, אני שואל. אז ההתחייבות חלה עכשיו. מה שהוא צריך לשלם אחר כך אם זה יובד, זה בגלל שזה הדין ששואל. ואני אגיד לכם נפקא מינה. המשנה במסכת בבא מציעא אומרת שאם אדם שאל בהמה מחברו ואמר למשאיל, תן לבהמה מכה כדי שהיא תלך אל הבית שלי, אז מבואר בגמרא שהוא חל עליו דין שואל מהרגע שהבהמה הלכה, אף על פי שהוא לא עשה קניין, אבל חל עליו דין שואל. אומר הראש, מה יהיה הדין אם זה יהיה ברשות הרבים? זאת אומרת, אין שם מצב שהבהמה צריכה ללכת מהבית שלך לבית שלי, אלא יש באמצע רחוב. אומר הראש, ההתחייבות לא תחול. למה? כי אני יכול לקבל על עצמי להיות שומר מהרגע שהבהמה יצאה מהבית שלך, אבל אני לא יכול לקבל על עצמי להיות שומר אם הבהמה הולכת ברחוב הראשי. זה לא שומר, זה insurance, או זה או התחייבות או גמבלינג. זה גמבלינג. אני אומר, תשמע, אתה תיתן לבהמה שלך ללכת פה ברחוב ואני אחראי על מה שיקרה. זה לא שומר, זה הימור. וזה הסמכת. אם כן, יש בכל התחייבות, יש התחייבות שחלה בזמן ההתחייבות ויש התחייבות שחלה אחר. כשאני עושה איתך תנאי, מתי ההתחייבות חלה? עכשיו או בעתיד? אם זה בעתיד, זה הסמכת. אלא זה חל עכשיו. אוי, עכשיו זה מתנה על מה שכתוב בתורה. בשלומה בדבר שהוא לא מתנה על מה שכתוב בתורה. כל תנאי זה ככה. אני מתנה איתך שאני קונה ממך בית. אנחנו עושים כל מיני תנאים. כל התנאים בנויים על דברים שיקרו בעתיד שלא יכלתי לחשוב עליהם מראש. בארץ הזאת יש מאות אלפי אנשים שלא היו קונים את הבית שלהם אם היו יודעים מה יקרה. כן? כל האנשים שמתגרשים, שזה בערך חצי מהזוגות שמתחתנים, לא היו מתחתנים, היו יודעים מראש מה יקרה. I don't want to scare you, yes? כל האנשים זה ככה, הכל זה ככה. התשובה היא, זה בדיוק, עשיתי עסקה, ועכשיו חשבתי שזה כדאי, וזה מספיק. אבל אם אתה מתנה איתי תנאי, כל הסיבה שאתה יכול לתנות איתי תנאי על מה שכתוב בתורה, כי בשבילך זה תנאי, בשבילי זה ממון, זה התחייבות. אני צריך לדעת על מה אני מתחייב. אני צריך לדעת על מה אני מתחייב. ואם אני לא יודע על מה אני מתחייב, אז בלחות תנאים זה יכול לחול. אבל לא בלחות, התחייבות. זה מובן? עכשיו, לפי זה נבין גם פה. אם הבעל היה יכול לוותר על הזכות עכשיו, על זכות הירושה שלו עכשיו, אם הבן היה יכול לוותר על זכות הירושה שלו עכשיו, אז בשביל האבא זה היה תנאי, בשביל הבן זה היה ממון. אבל לוותר על הזכות שלו עכשיו הוא לא יכול. אלא מה אתה אומר? שהוא יוותר בעתיד, כשהזכות הזאת תבוא. אז אי אפשר, כי סילוק לא שייך. אלא מה נגיד? יש לו איזו התחייבות לוותר בעתיד. יש, אין, אדם לא יכול, אדם לא מתחייב על מה שיהיה בעתיד. זה אומדנות וכל מה שאתם רוצים. לכן לא שייך כזה דבר. כן? אני אומר עוד פעם, הקושי היחיד שנשאר לי, שבלשון הגמרא זה קצת דחוק, ואני עכשיו לא ממש עיינתי בגמרא איך ליישב את הדבר הזה בלשון הגמרא. אבל זה ברור שזה מה שהרמב״ם סובר. צריך להבין איך ליישב את זה בגמרא. לכן הרמב״ם יש בו סתירות. הוא מזכיר גם את הוא מזכיר את כל הסברות. הראשונים האחרים שחלקו על הרמב״ם הבינו שמה שהבעל לא יכול לסלק את עצמו מירושה אחרי שהוא כבר זכה, כי הוא לא יכול לסלק את עצמו מדבר שהוא כבר זכה בו, לפי הסברות שנחלה באה לו לאדם ממקום אחר, האדם לא מתנה עליה. אבל לפי דרכנו, בלי הדין של אדם מתנה על מה שכתוב בתורה, אדם היה יכול לסלק את עצמו גם מדבר שעדיין לא זכה בו. הוא יכול לתנות שהוא לא רוצה את הזכות הממונית הזאת. רק הפשט הוא ככה, אם אתה עושה בתור תנאי, אז מתנה מה שכתוב בתורה. אם אתה עושה את זה בתור סילוק, אתה לא יכול להסתלק מדבר שמצד אחד כבר קיים, מצד שני עוד לא זכית בזה. כן? וזה, ולכן צריך את השני דינים האלה. זה מובן? סדר. טוב, אנחנו נצור כאן.
יש מקום
בפקה בדין של שבר מתי חייב? של?
שיכול להיות
מגבל מציע שם. כן, אבל שם זה גם, זה לא קשור לכם. לא, שם זה דין אחר, שם זה גדר אחר, זה לא לגבי זה. א', אנחנו פוסקים להלכה כמדומני שחייבים שאת שאלה ככה מה בסדר. אבל זה לא קשור, שם זה גדר אחר. שם זה רק לעניין מיניצה מויצים וחברו.